עכשיו הוא עובר לעצבות שיכולה לבוא ממקום אחר. יכול האדם לבוא ולומר, אני עצוב לא מעניינים של מי לידי אלמה, אני עצוב ממי לידי שמיה. אני עצוב ממצבי הרוחני. אני מדוכא ממציאויות שאני לא מצליח לצאת מהן. הוא מחלק. אך העצבות ממילי דשמיה צריך לשית עיצות בנפשו להיפטר ממנה. עצבות שמגיעה מעניינים של מצבי הרוחני, מצבי הפנימי, תחושה שלי איפה אני נמצא, איפה אני צריך להיות ואיפה אני נמצא. צריך להשית עיצות בנפשו להיפטר ממנה, מהעצבות הזאת. הוא מחלק. צריך לחשוב מתי העצבות הזאת תפסה אותו. האם היא תפסה אותו בשעת עסקיו, סתם, פתאום, הוא לכן לא יכול לתפקד בעבודה, הוא לא יכול לתפקד כאדם, או שהעצבות הזאת נופלת עליו דווקא בנושא הרוחני, כלומר בתלמוד תורה, בתפילה. אין צריך לומר שצריך להיפטר ממנה אם היא עצבות שבאה אליו בשעת עבודה. בשעת עבודה, הכוונה כאן עכשיו עבודת השם, תפילה. שאז ודאי צריך לחפש עיצות כיצד להיפטר ממנה. למה? כי הרי שצריך לעבוד השם, נו, בשמחה ובטוב לבב. אז ברור שזה סותר. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, וכבר אמרנו שעבודה מתוך עצבות עושה את ההפך. נכון? על פי הארי בפסוק. אלא אפילו מי שהוא בעל עסקים ודרך ארץ. המושג, אגב, בעלי עסקים בתניה הוא מושג שהיום אני לא יודע איך היו משתמשים בו, אבל בעלי עסקים, הכוונה היא מי שעוסקים במסחר. זה היה אצלו בעלי עסקים, זה לא היה דווקא ביזנס. בעלי עסקים, עסוקים בעסקים. כנן, עבודה. בסדר? דרך ארץ. אלא אפילו מי שהוא בעל עסקים ודרך ארץ, אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיה בשעת עסקיו. ואז לפעמים, נו, יפה מאוד, מצב מיוחד, בשעת עסקיו, הוא לא מצליח, הוא לא מתפקד, אגב זה מגיע למציאות נפשיות מסוימות, הוא לא מתפקד. בידוע שהוא תחבולת היצר, כדי להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום, כנודע, זה תרגיל, ותרגיל מסוכן שבהמשכו עניינו להפיל אותך עוד יותר עמוק. להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום כנודע. שאם לא כן, מאין באה לו עצבות אמיתית מחמת אהבת השם או יראתו באמצע עסקיו? הוא מסביר את הדברים. אמצע עסקיו, הכוונה היא עכשיו, עוד פעם, לא אמצע עסקיו עכשיו באמצע הביזנס שהוא נמצא ברגע זה בתוך תהליך של מניות. באמצע עסקיו הפשט הוא באמצע החיים. והפירוש של הדברים הוא כך. מה זאת עצבות אמיתית? נחזור, עודי, שאלת מקודם על תהליכים. עצבות אמיתית הגדירה תניה בשורות הקודמות, למה שלמדנו היום בבוקר. עצבות אמיתית הגדירה תניה זאת העצבות שמעצבת בהמשך שמחה הרבה יותר גדולה. עצבות אמיתית היא אותה שבירה, אותה התרסקות, שבשביל להגיע אליה, אתה בא אליה בשעות מיוחדות, בעיתים מזומנים, בתכנון שלם, אתה שולט בעצבות הזאת. זאת עצבות מעצבת. זוכרים איך הוא קרא לה? זה העצב האמיתי שיכול להביא אל השמחה האמיתית. אם העצבות שתפסה אותך בשעת עסקיך היא כזאת שמפריעה לך, זה הרי לא בא מתוך עצבות אמיתית. כלומר, זה לא היה משהו ששלטת בו, הגדרת אותו, ואתה עכשיו בתוך הניתוח שלו. אלא הוא שולט בך. הוא תופס אותך, והוא לא נותן לך לתפקד. עכשיו, הוא תופס אותך בשם צדקות. אתה לא מצליח לעבוד, ולכן אתה מתהולל. עכשיו, אתה לא מצליח לעבוד, ולכן אתה שוכב במיטה. ולכן אתה מדוכא. ולכן, תחשבו אתם על מושגים. ולכן אתה נכנס לאיזושהי עצבות, שהיא באה באצטלה של קדושה, ומגמתה היא אחת, להפיל אותך בהמשך בתאוות הרבה יותר קשות. כי פתאום אתה תאבד את עבודתך, יהיה לך זמן, והמטלה, והשיעמום, והחטא, וכל מה שמתעלה. זה תרגיל. והנה בין שנפלה לו העצבות בשעת עבודה. עבודה הכוונה היא עבודת השם. מבינים עכשיו את החלוקה בין עבודה לעסקים? עבודה הכוונה היא עבודת השם, עבדו את השם לעובדו בכל לבבכם, ועסקים זה עסקי העולם. זה לא עסקים במובן שלנו היום. בסדר? בין שנפלה לו העצבות בשעת העבודה. זה אגב נפלא שראש החסידות קורא במילה המרכזית לעיסוק בתורה ובתפילה עבודה. עבודה, זאת העבודה. זאת העבודה. זה העסק. וצריך לעשות את העסקים. שוב, לא במובן של היום בכלל, במובן של עסקו של אדם, במה אתה עוסק. אבל מה העבודה שלך? זה עבודת השם. זה התורה שלו, זה התפילה שלו. והנה בין שנפלה לו העצבות בשעת עבודה, בתלמוד תורה ובתפילה, ובין שנפלה לו שלו בשעת עבודה, זאת ישים אל ליבו. לפני הכל. אני עוסק פה עכשיו בעצות ראשוניות. כי אין הזמן גרמה. תראו לאיזו שליטה יכול האדם להגיע בינוני. אין הזמן גרמה. אדוני, מיסטר עצבות, that's not the time. מצטער, אבל זה לא הזמן, לא קבענו עכשיו, ואני לא פנוי לזה עכשיו. כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית. אפילו לדאגת אבונות חמורים חס ושלום. אומר לי היצר הרע, שאגב הוא היצר הטוב, הוא הצדקות. הוא גודלדו. הוא זה שאומר לי כל הזמן הערות מבפנים. סלח לי, איך בכלל אתה יכול ללכת לעבודה אם אתה כזה חתיכת... על מה אתה מדבר בך? אתה יודע על איזה עבוד אתה מדבר בך? אתה יודע מה אתה סוחב איתך? אתה יודע איזה תיק אתה סוחב עליך? אתה פגעת בי, אתה עשית את. איך אתה בכלל יכול ללכת להתפלל עכשיו? בעבודה. איך אתה יכול ללכת כמו אתמול לעבודה רגיל? לא מכירים את זה? זה התרגיל הראשון. ואז האמירה האחת, זה גבל, האמירה האחת, לא הזמן גרמה. חלוקה א' בין עצבות אמיתית לעצבות שקרי, שהיא 99% מהעצבויות, הסוף הוא שעצבות אמיתית היא עיצוב שמעצב את השמחה האמיתית מתוכה. מה החלוקה הראשונה? שליטה. ועצבות אמיתית, אני קובע את הזמן. אם זה קובע לי, זה כבר סימן שזה לא עצבות אמיתית.
זה בעצם שירוי
צורה. גבלת. גבלת.
שיווי.
כן. וזאת ישים מליבו כי אין הזמן גרמה ממש. כעת לעצבות אמיתית. אפילו לדאגת אבונות חמורים חס ושלום. רק לזאת צריך קביעות איתים ושעת הכושר. זה צריך להיות בקביעות איתים. אתם יודעים מה ההבדל בין קביעות איתים לשעת הכושר? קביעות איתים פירושו. כיוון שכל מה שאנחנו מדברים הוא תהליכים. אז קביעות איתים פירושו מתי ואיזה יום ומתי זה יהיה בשבוע הבא. צריך תוכנית. יש תוכנית אצל המטפל. עכשיו המטפל הוא אגב המטפל האישי. אני. קביעות איתים.
הוא
קובע לעצמו שבתיקון חצות הוא עוסק בזה. כן, הוא מזמין את זה. ממש. לא, 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 הוא המזמין. כן, הוא המזמין.
אז זאת בחירה.
בחירה לגמרי. רק לזאת צריך קביעות איתים, ושעת הכושר, זה צריך להיות בשעה נכונה. ביישוב הדעת, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו. שמתם לב אגב, לא להתבונן בחטאו, אלא להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו. אתם מבינים? כלומר, לא מדובר פה עכשיו בפסטיבל דיכאון. מה חטאת עכשיו? בגדולת השם אשר חטא לו. כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת. הרי אני רוצה פה שבירה. אני לא מפחד משבירה. הרב כבסייני מאבוני ומחטאתי תארני. תחטאיני באזוב ואתהר, תחבסייני ומשלג אלבין. זה אמרנו היום, זה כביסה עם תוכנית הרתחה הכי חמורה שיש. בשביל תגל נעצמו דיקיטה. אז אני צריך לב נשבר באמת. כדי שעל ידי זה יהיה לי בו נשבר באמת. אתם זוכרים שלב נשבר באמת, עוזר לרוח נשברה, הוא שובר את רוח חסית רעך, זוכרים? שובר את רוח חסית רעך, וזה זבחי אלוקים. כדי שעל ידי זה יהיה לי בו נשבר באמת במרירות אמיתית. המושג מרירות אמיתית עוד לא מוסבר, אוטוטו, אחרי הניגן הבא, בפרק הבא נגיע אליו. מרירות אמיתית, יגיד נתניה בהמשך, זה, אחרי זה, זה אבא תלמד אותנו. מרירות אמיתית, זה לא, זה יצא מר. זה איך עושים את זה מר. מר, מזמינים מיוחד במסעדה. יש ביטר. איך עושים מר? כי מר זה סוג של תבלון. ואיך המרירות מייצרת משהו בהמשך. בסדר? נגיע לכל זה. כדי שעל ידי זה יהיה לי בו נשבר באמת במרירות אמיתית, וכמבואר את זו במקום אחר. שם נתבאר גם כן, כי מיד אחר שנשבר לי בו בעיתים קבועים ההם, אזי יסיר העצב מליבו לגמרי. אתם תופסים? אזי יסיר העצב מליבו לגמרי, ויאמין אמונה שלמה. כאן דבר מדהים, הוא חותם את הפרק פה. כי השם העביר חטאתו ורב לסלוח. זה נראה פירוש רב לסלוח. אמרנו פעם, אני חושב שביום הכיפורים דיברנו על זה, בדיוק. דיברנו ביום הכיפור על חנון המרבה לסלוח. כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים. סליחה זה בעצם כמעט הדבר שאנחנו מצפים מכל אדם להגיע אליו. לכאורה זה תפילה על משהו שיחסית הוא מובן לנו. אי אפשר לחיות אם לא סוחים. אי אפשר לחיות, אנחנו עם כל התעמתות שלנו היינו, למה ילדים כל כך נהנים? כי הם רבים פחות, הם רבים פי אלף. הם סולחים תוך שנייה. רבים, סולחים, חלק מהכיף זה לריב, זה הכל סולחים. סליחה היא לא דבר קשה. היא קשה, אבל היא לא, היא מינימום, היא אלמנטרית, היא נדרשת לעצם החיים, לכל חיות. אבל יש הבדל בין סולח לרב לסלוח. אני מוכן לסלוח פעם, פעמיים, שלוש, חמש, עשר. בפעם האלף, אתה לא תבלבל לי במוח. אתה שמעתי אותך כבר. אתם יודעים מה החידוש אצל הקדוש ברוך הוא? שבפעם המאה אלף, זאת הפעם הראשונה. כי האין סוף ברוך הוא רב לסלוח באמת. אז כל השיקולים שלך, אבל הייתי פה כבר אלף פעם, גם הם יש מעין. אבל עכשיו אנחנו בעין. ובעין הוא רב לסלוח. אז זאת אומרת שכשאתה עוסק בהתבוננות במה, לא בחטא, אלא במה, נו, בגדולת השם אשר חטא לו, אתה גם תגיע לעיכול של מה זה רב לסלוח. אז ככל שהשבירה תהיה יותר אמיתית, ואתה תבין מה זה החטא לפניו. השמחה תבוא ממנה תהיה יותר אמיתית. השמחה בסליחה תהיה יותר אמיתית.
בעצם הצל צח.
צל צח, שאמרנו, אתה בצל, וכמה שאתה יותר בצל, זה יותר צח, זה יותר בהיר. מה, שסליחה?
צח.
צח, זה, סליחה, סלח. תהיה פלוי. תהיה פלוט. וזוהי השמחה האמיתית בהשם. וזוהי השמחה האמיתית בהשם, הבאה אחר העצב, כנזכר לאל. זו השמחה האמיתית, והיא מגיעה באותם הזמנים שקבענו, היא מגיעה אחרי העצב האמיתי שקבענו, כאשר זה תופס אותך בשעת עסקיך, אתה מודיע לו, אדוני, סימן שזה לא לפי כללי המגרש, ומה שלא הולך לפי כללי המגרש לא יכול להביא לתוצאות חיוביות. אני לא נשבע. הוא לא מביא לתוצאות חיוביות. הוא לא יביא לשבירת אמת. ממילא הוא לא יביא לשמחת אמת. ממילא הוא עצבות שעליה אנחנו לא מדברים בכלל.
זה לא
הליגה שלנו. זה אפילו בדאגת עוונות החמורים. אז הוא עובר בפרק הבא, ורק נקרא את השורה הראשונה ונעשה עצירה קצרה. ועם העצבות אינה מדאגת עוונות, אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלות במחשבתו. פה הוא עושה לנו מהפכת חיים. כאן הוא ממש הופך את הגלגל. מקודם חשנו אודי אמרת את זה, וקודם חשנו, רגע, 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 זה מדרגות שאי אפשר להבין בכלל. וכאן הוא בא ואומר, אני אגיד לכם ממה נובעת בדרך כלל הבעיה שלך, שממנה אתה עצוב מזה שאתה מהרהר הרהורים רעים. עד עכשיו דיברנו על מעשים רעים. אדם חי בתחושה רעה, כי הוא סוחב עליו תיק כבד. הוא נפל במשהו קשה. על זה דיברנו במקום הקודם. עכשיו, הוא בא ואומר, אדם חי בתחושה רעה, כי אני לא מצליח לצאת מהרהורים הרעים שלי. לא מצליח, תוקף אותי, ותוקף אותי, תוקף אותי, תוקף אותי. אני מצליח לנצח בסוף. אבל אני כל הזמן במאבק הזה, שנמאסתי ממנו. ואז באה תניה ואומר, אז בוא נבוק מאיפה זה בא. יודע מאיפה זה בא? זה בא מזה שאתה מחזיק מעצמך. ואם אני אגיד לך שאתה זוכה לקיים ולא תטור, כי אתה כל פעם כשאתה מתמודד, אז אתה משמח את הקודש בוחו כי אתה מתמודד. אז אתה תגיד לי, לא, אבל הרי על פי הסיכום אני צדיק. זה בכלל מחלקה אחרת. אז אתה סתם חי בפנטזיות. זה תרופות אחרות. מה זה קשור אלינו? זאת אומרת, למה אתה לחוץ? בגלל שיש לך הרהורים רעים. פילי פלואים, אז אתה מהמתמודדים, מי אמר לך שמההתמודדות הזאת יש פחות נחת למעלה? אלא למה אני לחוץ? כי כבר סיכמנו שאני לא בשלב הזה. עם מי סיכם את זה כבודו? אז יחזור בבקשה אלינו, יתאפס, נעשה ספידומטר למקום הנכון, ותהיה מבסוט מהמקום שאתה נמצא בו. 48 דרכים שהתורה נקנית, כתוב באחד מהם השמח בחלקו. אתם יודעים מה זה שבא לפני כן? המכיר את מקומו. אדם לא יכול להיות שמח בחלקו אם הוא לא מכיר את מקומו. לא יכול. בסוף זה העבודה זרה הכי גדולה. כי אני, בערבית אומרים איך בין דו. אני פה. כן? איך יכול להיות? ופה הוא ייכנס לבירור הזה עוד שנייה אחת. כנס לבירור והוא יגיד פה דברים מדהימים. הוא יגיד אם ולא תטור זאת מצווה, ואתה מצליח להתמודד איתה פעם אחת, פעם אחת. למה אתה כועס על עצמך שאתה עדיין בוולא תטור? למי חשבת שנועד ולא תטור? לילדים שלך? כלומר, מה שכתוב בתורה ולא תטור זה לא לגביך, כי אתה כבר לא שם, שחצן. אז על מי חשבת שזה נמצא? עכשיו אתם נבלים, בטח שזה לא עליי. אתם יודעים איזה מילים כתוב שם? כתוב שם ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם. זה אני? לא בבית ספרנו. אז תמחק. כלומר, סתם אותיות בשביל מה בספר תורה שלך זה כתוב? תוריד! תשאיר את זה לשכן. הרי אתה משוחרר מזה. אלא יאיבני, זה כתוב עליך. כתוב, ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלין עליו כאילו עשה מצווה. אתה יודע כמה מצוות היו לך באירועים האחרונים? אתה יודע כמה זכויות הצלחת כשלא נפלת? למה אמרת על השני? זה החלק הקודם. בסדר גמור. איפה שאני כן נפלתי, אז עכשיו יש לי את העניין שאמרנו מקודם. עכשיו, איך אני מטפל בו בעצבות אמיתית? אבל תחלק. ודאי, צריך לעבוד על הכל, תחלק. אני טוען כל הזמן שהמילה הכרת החטא, דיברנו על זה פעם, הכרת החטא זה השלב הראשון בתשובה, אצל הרמב"ם, מלכות תשובה, הכרת החטא. וכולם יודעים להגיד את המילה הכרת החטא, וכולם אומרים שהכרת החטא פירושו תכיר שחטאת. אנחנו משאים את זה ככה עם היד. זה נכון. מי מה שלא? כשזה עליי, אז עושים לי כך, תמיד. הכרת החטא זה גם עוד דבר. להכיר, במושג ההלכתי, להכיר פירושו תגדיר. הכרת החטא פירושו תכיר את החטא. לא כול חרה. תכיר איפה החטא. ואת כל השאר תלטף. ותגיד אני אוהב אותי. ותוודא מה חטאת. דבר אדיר. תכיר את החטא. כשרופא הולך לטפל במשהו, דבר ראשון שהוא צריך זה הכרת המצב. מה זה הכרת המצב? לא כולך חולה. למה אני הולך לרופא? כי אני מרגיש שכולי חולה. ואז הרופא פסיכולוג עוצר ואומר לשתוק, בוא נדבר. אני לא יכול, מרדים אותי וחושב לבד.
אצל רופא אני חייב לעצור שאמרתי אמת של הקדוש ברוך הוא.
אתם מבינים? רפאל אומר, אצל הרופא אני צריך להצהיר שאמרתי אמת, כי אני חותם על הניתוח. אבל אצל הקדוש ברוך אני יכול בלב. כאן נקודת הנקודה. הכרת החטא. תכיר. ואז הדבר השני, אתם יודעים מה זה הדבר השני בהכרת החטא? תכיר שזאת החטאה. תכיר שזה לא אתה.
אבל זה קצת סופר כמו שאמרת עכשיו. אמרת שאתה מרגיש לא טוב, אז כולך מרגיש לא טוב. אז למה בנפש כשאני חוטא, אז כל הנפש שלי לא מרגישה טוב? אם זה עובד כאותו משל על הגוף, אז כשאני חוטא, אז כולי מרגיש לא טוב.
נכון. בסדר גמור.
אני לא יכול לבודד את זה.
אבל אני צריך לבודד את זה. מה אני עושה ברפואה? בטח שיש לי. יפה מאוד, אז לפעמים אני צריך ללכת לרופא, ולפעמים יגיד לי הרופא אחר כך, אדוני, אני נותן, אתה לא יכול להיות כל היום להיות אצלי. אני אשא אותך לבד, ואתה תדע להבחין. יפה מאוד, אני צריך ללכת לרופא, קוראים לזה הצדיק. ואחרי זה אני שם אותך לבד ותבחין. בפסח יש שני שלבים. שלב ראשון זה ליל הסדר. אם הרופא לא היה מוציא אותנו, לא היינו יכולים לזוז מילימטר. שלב שני זה קריאת ים סוף, שביעי של פסח. הרופא שם אותנו ליד הים והלך, והמים הולכים להטביע אותנו, והמדבר סוגר, והמצרים רודפים, ואנחנו צועקים דוקטור, והרופא הלך. אין, והוא לא עונה בטלפון. הוא התחייב לי 24 שעות, לא עונה. אז קופצים להם. רבע מאיתנו אמרו קופצים להם, הולכים למדבר. רבע אמרו הולכים למדבר. רבע אמרו ניתנה ראש ונשאו במצרים. לא רבע מהאנשים סטטיסטית, רבע ממני. זה שם נתחלקו לארבע כיתות. אני התחלקתי לארבע כיתות. עד שקפץ בי הנחשון בן עמינדב. ואמר, ואולי הרופא סגר את הקליניקה והוא מסתכל כדי לראות שאני כבר עושה את זה לרב. זה המרירות האמיתית. ובאמת יכול להיות שהגאולה של קריאת ים סוף היא יותר קשה. כי אתם יודעים מה שואלים לפני שמגיעים אל הים. אז בשביל מה בכלל יצאנו? הרי כבר יצאנו. כבר הושלנו. כבר אמרו לנו הנה הכל. כבר אמרו לנו מדינה. כבר אמרו לי שנגמלתי. כבר נתנו לי תעודה. ושוב אני מריח את הסם של בעל צפון. ועוד פעם אני הולך פה. ושוב אנחנו זוכרים את הסירים ואת מצרים. זה בדיוק נקודת המתח. ואז מכיר את מקומו ושמח בשלטון. זה הקוד של היצע הבאה. הקוד של היצע הבאה זה עצות עצות עכשיו. זה דבר מדהים עכשיו. הקוד של היצע הבאה הוא תכיר את מקומך. ובהמשך הוא יגיד, ומי אמר לך בכלל שהנחת רוח של הקודש ברוך הוא מהצדיק שלא זקוק כבר לבלות התורו, היא גדולה יותר ממך שמצליח לעשות התקפיה. מי אמר לך? מי אמר לך מה עושה יותר בעולם? מאיפה אתה לקחת את זה? תראה איזו נחת רוח זה שאתה מצליח להגיע למצב כזה? מהמקום שלך? מפה נמשיך עוד שתי דקות, רק נו, ניגן אחד. אחד. איפה היא?